התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot!
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, המאמן יהוא אורלנד, שמונה לאחרונה למאמן נבחרת הקדטים, אימן בעברו את הפועל חבל מודיעין, ועוד לפני כן במחלקת הנוער של הפועל עמק חפר, שימש שם כמנהל מקצועי, ומעבר לזה גם מחזיק בקריירה עשירה כשחקן, אחד מגדולי הקלעים בתולדות הכדורסל הישראלי, ועוד ועוד. קודם כל, יהוא, מה שלומך בימים אלה?
שלומי טוב.
מעולה, ועכשיו קצת נעבור לרקע שלך, והייתי שמח אם תספר קצת על תחילת הדרך שלך בעולם הכדורסל. עוד נגיע להרבה נושאים מרתקים בפרק הזה, וכאלה שרלוונטיים למה שקורה היום בכדורסל הישראלי, בין אם זה גביע המדינה, בין אם זה נועם יעקב, בן שרף, שביתה פוטנציאלית ועוד ועוד, אבל קודם כמובן נתמקד בדרך שלך, ואשמח שתספר קצת איך הגעת לעולם הכדורסל, קודם כל כשחקן.
טוב, קודם כל, כמו רבים וטובים, ההיכרות שלי עם הכדור הכתום החלה שהייתי ילד צעיר בקיבוץ בגליל עליון, ופגשתי בכדור בפעם הראשונה, וזה בעצם הייתה התאהבות ממבט ראשון, או יותר נכון ממגע ראשון. אני עוד זוכר את עצמי בתור ילד צעיר מאוד 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 משחק במחלקת נוער של הפועל גליל עליון עם חלום לעלות לבוגרים. לא היו לי יותר מדי חלומות, רק רציתי לשחק בבוגרים של הפועל גליל עליון. אמרת שעוד נגיע לזה, אבל הגשמתי את זה באיזשהו שלב, אחרי זה החלום הזה המשיך והרחיק וגדל. זה היה בעצם ההיכרות שלי עם הכדורסל. גדלתי בגליל עליון, בקיבוץ, ואחרי זה באיזה מושבה, ההורים החליטו לעזוב את הקיבוץ, והמשכתי לשחק במחלקת הנוער של גליל עליון, הגעתי שם לבוגרים, שיחקתי שם באמת שנתיים, ואחרי זה המשכתי לקריירה שמבחינתי הייתה כל כולה הגשמת חלום, ל-17 שנים בליגת העל בתור שחקן בוגר. יש שיגידו שעשיתי כל מה שיכולתי עם הכישרון, ויש כאלה תמיד שיגידו שיכול להיות שהייתי יכול לעשות יותר, אבל בסך הכל מבחינתי זה הייתה סוג של הגשמת חלום. ובאמת שפרשתי, אז אני חושב שהיה לי בערך איזשהו, שואלים אותי איך החלטת לאמן, אני חושב שהיה לי בערך שבועיים התלבטות, ומיד החלטתי ללכת לאמן. הרצון שלי בהתחלה היה לעזור לשחקנים צעירים להתפתח. התחלתי באקדמיה של מכבי תל אביב, שעוד אורן אהרוני ניהל אותה, ואלון בן זקן, שהוא ממנכ"ל אותה עוד היום, ואחרי זה המשכתי להצעה מעניינת שקיבלתי מהמועדון הכדורסל הפועל עמק חפר, ובעצם משם הלכתי והתפתחתי לאט לאט בתור מאמן, שעדיין לא מפותח, עדיין יש לי הרבה הרבה לאן לשאוף, והרבה לאן להתקדם, והרבה ללמוד מהרבה מאוד מאמנים, מהרבה מאוד אנשי מקצוע. אני מקווה שאני עושה את זה על הצד הטוב ביותר, את התחום הזה של הלמידה ושל ההתפתחות.
לספר קצת באמת על הפילוסופיה שלך כמאמן, גם מבחינה מקצועית וגם מבחינת ניהול בני אדם בסופו של דבר.
וואו, אתה נכנס איתי עכשיו פה לאיזושהי נקודה רגישה, אבל לא ברגישה טוב או רגישה רע, היא רגישה כי אני מחשיב את עצמי גם אדם רגיש, אבל גם מאמן רגיש. הנקודה אולי הכי חשובה אצלי בתור מאמן, זה שהשחקנים שמשחקים אצלי ירגישו נוח. זה לא אומר שאני לא אדרוש מהם, זה לא אומר שאני לא אצעק עליהם מדי פעם, וזה לא אומר שאני לא אכעס עליהם, אבל זה בהחלט אומר שחשוב לי שהם ירגישו נוח בקבוצה וירגישו נוח איתי. זה דבר שמבחינתי יכול להוציא משחקן את הטוב ביותר. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לי. לגבי הגישה בכדורסל, אני אוהב, אני תמיד משתמש במילה הזאת, במילה, אצלי זה מילת מפתח בקבוצה, יעילות. אם אתה לא יעיל, אז מבחינתי אתה משחק כדורסל ברמה פחות טובה. ואני אסביר, היעילות בעצם באה לידי ביטוי בכל פעולה שלך על המגרש. זה לא משנה אם פעולה הגנתית או פעולה התקפית. אם אתה קיבלת את הכדור ואתה לא מוכן לעשות את הפעולה הבאה, וזה לא משנה אם אתה זרקת לסל או חדרת, או פשוט העברת את הכדור הלאה במסירה איכותית, אם לא היית מוכן לפעולה הבאה, אז מבחינתי לא היית יעיל, ועל זה אני בונה את כל סגנון המשחק שלי, ואת כל דרך האימון שלי, ואת כל בעצם הגישה שלי לכדורסל. אני יודע שזה גישה שהיא לא אצל כולם, אבל זה בסדר, אני חושב שזה אולי המיוחדות שלי, עוד פעם, לטוב ולרע, אין פה, אני עכשיו לא חושב לכל אחד יש את הדברים שחשובים לו ומיוחדים אצלו, הם גם יכולים להשפיע לרע. זה הדברים שאני מאמין בהם.
האם יש לך מודל לחיקוי כמאמן?
האם יש לי מודל לחיקוי? אני מנסה ללמוד מכל אחד. אני יכול לספר עכשיו פה בפודקאסט הזה ש... ברגע שעזבתי את חבל מודיעין, הדבר הראשון שהיה חשוב לי זה ללכת וללמוד ממאמן שאני מעריך אותו, ובדקתי את האפשרויות והרמתי טלפון למאמן ישראלי שמאמן בבונדסליג, בליגה הראשונה בגרמניה, ושאלתי אותו אם אני יכול לבוא וללמוד ממנו שבוע, במשך שבוע, זה אורן עמיאל שהוא מאמן בבמברג, והוא אמר כן ומיד נסעתי. אני לא חושב שיש מאמן אחד שאני אומר, אני רוצה להיות כמוהו, אבל בהחלט יש הרבה 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 מאמנים שאני איתם בקשר, או שהם מעבר לים ואני לא בקשר איתם, שאני לומד מהם ממש ממש בעדיקות. זה יכול להיות מאמנים ביורוליג, זה יכול להיות מאמנים ב-NBA. אני מנסה ללמוד מכל אחד, ובאמת מנסה להבין מה הרצון שלו, של אותו מאמן, שיקרה. כי אם אתה רואה משחק עכשיו, אתה רואה קבוצה מנצחת או קבוצה מפסידה, אתה אומר, אוקיי, אין קבוצה טובה, אין קבוצה פחות טובה. אבל להבין מה המאמן רוצה בדיוק שיקרה, זה אתה צריך לצפות במשחקים, או לדבר עם מאמן יותר מפעם אחת. לראות משחק אחד, או לדבר עם מאמן פעם אחת, אני לא חושב שאפשר לרדת לסוף דעתו של המאמן ושל הרצון שלו, ואז לכן אין לי איזושהי דמות לחיקוי, אבל יש לי הרבה הערכה להרבה מאוד מאמנים, שחלקם אני מכיר אותם, וחלקם אני פשוט צופה במשחקים של הקבוצות שלהם, ומנסה ללמוד.
מה הם הדברים שלקחת מהתקופה שלך כשחקן לתפקיד המאמן?
אני חושב שעוד כשחקן, היה חשוב לי מה שאמרתי קודם, שהחברים שלי לקבוצה ירגישו נוח בקבוצה. אני זוכר כמה וכמה רגעים של משברים של שחקנים ששיחקו איתי בקבוצה, שאני היה חשוב לי מאוד לנסות להוציא אותם מהם, אם זה משבר אישי או אם זה משבר מקצועי או אם זה משבר מול המאמן, היה תמיד חשוב לי שהחברים של הקבוצה ירגישו בנוח, ואני חושב שלקחתי את זה לעמדת המאמן גם, וגם את המנהיגות. אני חושב שבתור שחקן, עוד שהייתי צעיר, תמיד היה לי איזושהי רגישות למנהיגות ורצון להנהיג. אני חושב שעשיתי את זה בדרך שונה משחקנים אחרים, לפחות ממה שאני ראיתי, ואני מקווה שזו דרך טובה, ששחקנים חוו אותי בתור מנהיג. אני מנסה לקחת את זה גם לתפקיד המאמן.
אי אפשר שלא לדבר על יכולת הקליעה שהייתה לך מחוץ לקשת כשחקן. איך אתה מסתכל על זה היום כמאמן, בטח כשקבוצות זורקות הרבה יותר לשלוש בשנים האחרונות? איך אתה רואה את הנושא הזה?
קודם כל, זה איזושהי בדיחה שתמיד אומרים לי ששיחקתי 10 שנים, 15 שנים מוקדם מדי, כי אם הייתי משחק היום בחופש שנותנים לשחקנים לזרוק, אז יכול להיות שהייתי מגיע קצת יותר רחוק, אבל זה לעולם לא נהדר. אבל אני חושב שאם אתה מסתכל סטטיסטית על הקבוצות שלי, הרבה פעמים אומרים, הקבוצות שלי היו זורקות הרבה מהשלוש, אני לא חושב שהקבוצה שלי הובילה אף פעם במספר הזריקות מהשלוש. אני חושב שהאחוזים הם הרבה יותר חשובים לי. זאת אומרת, שאני אנסה לייצר בעצם זריקות מהשלוש, שהן לא חייבות להיות רבות ככל הניתן, אבל הם יהיו מאותם זוויות ומאותם מסירות, ובעצם מאותה סיטואציה במשחק, שתהיה דומה בין זריקה לזריקה, ואז אני אנסה לייצר אחוזים גבוהים, ואז באמת הנשק של הכלייה מבחוץ, הוא נשק גדול. גדול והוא חשוב. פעם שאני הייתי שחקן עם קבוצה הייתה קולת 12 שלשות במשחק, או 11 שלשות במשחק, היא הייתה מנצחת כמעט ב-90%. היום קבוצה שלא קולעת 11 או 12 שלשות, היא תפסיד ב-90% מהמשחקים. זאת אומרת שהגישה לקליעה מבחוץ השתנתה, אני מניח שכולם כמוני רואים ויודעים שבאמת גולדן סטייט הביאו את הדבר הזה, ואת השינוי הזה, אז כולם מדברים על סטף וקליי תומפסון, כמובן שהיו קלעים טובים בעבר, אבל הרשות לזרוק או האמונה במספר, בכמות, היום יש, אתה מסתכל סטטיסטיקות, קליי תומפסון כל משחק זורק בין 12 ל-15 שלשות במשחק. אז הכמות או האפשרות שניתנת לקלעים היום לזרוק היא גדולה פי כמה וכמה ממה שהיה בעבר, ולכן מאמן שלא ישתמש בנשק הזה, אני חושב שהוא בעצם באיזשהו שלב ייפגע או יפגע בעצמו, ואני מנסה להתאים את עצמי בעצם לכדורסל העדכני המודרני. זה לא קשור לזה שאני הייתי קלעי טוב. אני חושב, ופה אני אגלה לך איזה משהו אולי התכוונת לשאול בעתיד או בהמשך השיחה, אבל אני חושב שאני בתור מאמן, הרבה יותר חשובה לי היכולת מסירה של שחקנים מהיכולת כליה. וזרקת איזה שם של שני שחקנים שעברו אצלי בעמק חפר, שנגיע אליהם לדבר, ואני בטוח שאני אזכיר את יכולת המסירה שלהם.
ואם כבר הזכרת את עמק חפר עכשיו, אז בוא באמת נדבר על זה. רשמת הצלחה אדירה שם, דאבל כמאמן קבוצת הנוער, ואחרי זה גם רשמת עוד הצלחה אדירה עם חצי גמר פלייאוף בליגה הלאומית עם הפועל חבל מודיעין, תואר מאמן העונה, בעונה שעברה כמובן. איך הרגשת עם ההצלחות האלה, ואיך באמת מתמודדים גם עם הצלחה, שזה אולי לא פחות קשה מאשר להתמודד עם כישלון? בעצם אתה צברת הרבה הצלחות בתחילת הקריירה, איך מצליחים להתנהל עם זה בצורה מיטבית?
טוב, שאלת הרבה שאלות בכמה משפטים, אני אנסה לענות על הכל, ושנדבר על הכל וגם שיהיה כיף. בוא נתחיל מעמק חפר. עמק חפר היא היום מחלקת נוער מובילה במדינת ישראל. היא מספקת מעטפת לשחקנים הצעירים, שזה פשוט כיף, ובשבילי, בגלל שהייתי בהתחלה בהקמה שלה, זה ממש גאווה. אני חושב שמחלקת נוער, אם היא רוצה להיות מיוחדת, ואם היא רוצה להיות באמת מובילה ואיכותית, היא צריכה לשים לנגד עיניה את החזון, או את הרצון, או את המטרה, לפתח שחקנים. עכשיו, שאם אתה תלך ותשאל בכל המחלקות נוער, כולם יגידו לך, אנחנו רוצים לפתח שחקנים. השאלה היא, לאן אתה לוקח את זה? אני חושב שיש כמה מחלקות נוער, שהן טובות מאוד ואיכותיות מאוד במדינת ישראל, ועמק חפר היא אחת מהן. אתה נגעת בדאבל של קבוצת הנוער, וזה באמת דבר מאוד מרגש, אחרי שליטה אבסולוטית של הרבה מאוד שנים של מכבי תל אביב, אנחנו בעצם הרערנו את השליטה והעלינו את עמק חפר על המפה, ומאז גם שנה שעברה הם עשו תוצאות מאוד מאוד יפות, אבל אותי יותר מרגש לבדוק איזה שחקנים שיחקו בקבוצת הדאבל, ומה הם עושים היום בשתי הליגות הבחירות בישראל, כי אני לא רוצה לדבר רק על נועם יעקב, בגלל שהוא משחק בפועל ירושלים ברמה הכי גבוהה, אבל יש עוד שחקנים כמו בן שרף, וכמו שוהם גת, וכמו אריאל אייזיק, ושנתיים לפני זה היה את יונתן לוי שהוא באלת, בליגת העל, ואת אביתר מור יוסף שהוא בחבל מודיעין, ואנטון אגייב שלא מקבל דקות בראשון לציון, אבל עתידו עוד לפניו, ויש עוד כמה וכמה שחקנים שהם יגיעו לאט לאט לשתי הליגות הבחירות, וזה, אני חושב, זה מה שמיוחד בדאבל שהיה של הפועל עמק חפר, ולא הזכייה עצמה באליפות ובגביע, שהיא ראויה לציון ולכבוד ולהערכה באשר היא, אבל הפיתוח של השחקנים, והאם אתה שואל אותי, מה אתה מעדיף, להוציא שחקן יורוליג ולסיים מקום שני בארץ או שלישי או רביעי, או לקחת דאבל ושאף אחד לא יצא שחקן לליגה הבחירה. אז אני, אין פה שאלה בכלל, התשובה היא הכי קלה בעולם, ואני אעדיף שחקן יורוליג או שחקנים בליגות הבחירות, אז בזה אני מאוד מאוד גאה. לגבי מה ששאלת לגבי חבל מודיעין, באמת השנה הראשונה שלי בליגה לאומית הייתה מאוד מאוד מוצלחת, וזה מאוד מאוד כיף, וכמו שאמרת, סיימנו בחצי גמר, היה שם איזשהו טעם חמוץ מתוק, כי הרגשנו שאנחנו יכולים ושווים יותר, אבל זה נגמר כפי שזה נגמר, ותור מאמן העונה זה באמת, זה באמת כיף גדול, וזה הערכה, ואני מודה למי שאז בחר בשנה שעברה. ושאלת את השאלה, אני חושב שמבחינתי כרגע, היא הכי חשובה, איך מתמודדים עם הצלחה, אני חושב שאחד מהדברים שלמדתי מההצלחה של שנה שעברה, היא שיש גם ירידות, ויש סיטואציות פחות טובות, כמו שחוויתי השנה בחבל מודיעין, וצריך להתמודד עם זה, אז לגבי ההצלחה, אני, בשביל ההצלחות האלה, אני מתעסק בספורט, בשביל ההצלחות האלה, שיחקתי כדורסל, ובשביל ההצלחות האלה אני מאמן כדורסל. אני חושב שאני בתור בן אדם, או בתור אתלט אני קורא לזה, זה לא משנה אם אני שחקן או מאמן, אני יודע להתמודד עם הפסדים, אבל אני מאוד 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 אוהב לנצח. ואני חושב שההתמודדות שלי עם ההצלחה, שלי ושל כל המערכת, זה לא, אני לא לוקח פה אחריות בלעדית, שלי ושל כל המערכת, ההצלחה של שנה שעברה, היה באוכרנו בבניית קבוצה, ובאיך שהדברים התנהלו השנה בחבל מודיעין, ולראיה לכך אני כבר לא מאמן שם.
טוב, אז באמת כבר התחלת לגעת בזה, ובכנות יוצא דופן אפשר להגיד, אז האם יש דברים ספציפיים שאתה יכול לשים עליהם את האצבע בנוגע למה לא עבד העונה בחבל מודיעין?
וואו, לא עבדו הרבה 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 דברים, אני לא אגע בדברים של המועדון עצמו, אני אגע בדברים המקצועיים שלי, נתחיל מבניית הקבוצה, בניית הקבוצה, אני מאוד מאוד מאמין בבניית קבוצה מאוזנת, אני חושב שאיזון בכלל בחיים, אבל בקבוצה, לא משנה אם זה קבוצת כדורגל, כדורסל, האיזון הוא מאוד מאוד חשוב, ואני והמועדון והקבוצה שנבנתה היא קבוצה לא מאוזנת, היא לא הייתה מאוזנת בגילאים שלה, היא לא הייתה מאוזנת בעמדות שלה. אני יכול להגיד שהדבר שהכי פגע בנו השנה בבניית הקבוצה זה בעצם עזר הגארד, שהגיע עזר גארד והוא היה לא טוב, הוא בא עם מוניטין רזומה יוצא מן הכלל, הוא בא לטרום העונה והוא היה לא טוב, ואני איחרתי בהחלפה שלו, ואז כבר שהחלטנו להחליף אותו, אז החתמנו שחקן שנתקע בוונצואלה למשך 4 שבועות, ובעצם הקבוצה שיחקה ללא זר 6 משחקים. אני חושב שזה משהו שאף קבוצה, לא, אני לא חושב שזה קרה בעבר, שהיה חסר זר במשך כל כך הרבה משחקים. תמיד שאני מדבר על זה, אז מזכירים לי ששנה שעברה קריית אתא עלו, אחרי שהזר הגארד שלה נפצע, ואני תמיד אומר שברגע של הקבוצה יש את ההרגלים שלה, והם יודעים ומכירים אחד את השני, ויודעים מה לעשות, אז זה לא שאני מזלזל במה שהם עשו, אני חושב שהם עשו הישג יוצא דופן, וכל הכבוד לכל מי שהיה שם במערכת, ולשרון אברהמי שאני מאוד מאוד מעריך, אבל יותר קל לשחק עם זר, כאשר הקבוצה רצה במשך 30 משחקים, מאשר לשחק בלי זר, שבעצם הקבוצה עוד לא רצה בכלל. אז היו הרבה היבטים מקצועיים לא טובים בבניית הקבוצה, ואני חושב שזה הדבר המרכזי שגרם לאי הצלחת הקבוצה הזאת, עד אחרי ש... עד מה שנקרא, עד להחלפת שני הזרים, והתייצבות השחקנים הישראלים הצעירים. בתקווה, וזאת הזדמנות טובה להגיד, הרבה פעמים שמאמן מפוטר או עוזב, אז תמיד שואלים, איך נגמרה, מה המערכת יחסים? המערכת יחסים שלי עם חבל מודיעין, דרך אגב, זה גם היה בתור שחקן, היא נהדרת. יש לי הערכה רבה לאנשים שם, אני מקווה שזה הדדי, אני בקשר חברי עם ההנהלה, סיטואציות קורות, וחבל שהן קורות, אבל זאת הייתה הסיטואציה, ואני מאוד 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 רוצה שחבל מודיעין יישארו בליגה.
מאז שעזבת את הקבוצה, היא רשמה כמה ניצחונות, אבל גם ראינו מקרה נוסף שנדב זילברשטיין סיים את דרכו במכבי ראשון לציון, למרות מאזן טוב בסך הכל והתמקמות בצמרת הגבוהה. מה דעתך לגבי, אפשר להגיד, חוסר הסבלנות בכדורסל הישראלי, בספורט הישראלי? בסוף אי אפשר לדעת מה היה קורה, מה אם אתה היית נשאר או זילברשטיין היה נשאר וכולי, ומה שאנחנו רואים זה רק המצב הנתון שיש, ואי אפשר לדעת מה היה אם, אבל עדיין, איך אתה מרגיש עם הנושא הזה?
טוב, אני אענה בשני היבטים. קודם כל, אני אדבר עליי, כי עליי אני יכול לדעת בדיוק מה היה ואיך היה. אני לא מרגיש שחבל מודיעין היו חסרי סבלנות. אני חושב שעשרה משחקים ללא ניצחון, למרות כל הדברים שאמרתי, זה לא משתמע לשתי פנים. היה פה סבלנות והיה פה הערכה, והיה פה הערכה הדדית גם. והסיטואציה באמת חייבה איזשהו שינוי. זה לא שאיבדתי אמונה בעצמי או בקבוצה, אני חושב שאם מסתכלים על התוצאות, אז באמת היו לנו תוצאות לא רעות בכלל, אבל הניצחון לא הגיע, וזה אולי חייב מהצד שלהם איזשהו שינוי. אני לא חושב, אני לא מקבל את זה כחוסר סבלנות. לגבי נדב, עוד פעם, זה דברים שאני רק רואה מהצד, אני לא יודע, אני יודע שנדב הוא איש מקצוע ברמה מאוד מאוד גבוהה, יכול להיות שפשוט לא היה שם חיבור, וזה לא קשור לתוצאות, כי באמת התוצאות של מכבי ראשון לציון היו לא רעות, זה לא שהוא היה ממוקם מקום ראשון ללא הפסדים, אבל הוא גם לא היה בעמדה שהוא לא יכול לעלות ליגה, אבל באמת אולי היה שם איזשהו חיבור לא טוב, ואז הרצון היה להחליף אותו, לא בטוח שזה חוסר סבלנות.
אוקיי, זה בהחלט מעניין, ועכשיו נעבור למינוי למאמן נבחרת הקדטים, מה שקרה לאחרונה. עד כמה אתה מתרגש לאתגר הזה להיות מאמן ראשי של אחת מנבחרות ישראל? כמובן שהיית עוזר מאמן נבחרת הנוער בקיץ האחרון.
אני לפני 4 שנים שמתי לי למטרה לעבוד בנבחרות ישראל. זה היה מאוד מאוד חשוב לי, אני השקעתי בזה, זה היה באמת אחד מהדברים שהיו הכי הכי חשובים לי, בתור מאמן, להיות חלק מנבחרות ישראל. אני אגלה סוד, זה באמת בהתחלה, לא היה חשוב לי באיזה גילאים. אז באמת התחלתי לעבוד עם הנבחרת של אנדר 17, במשך שנתיים, ושנה שעברה, פיני ציוות אותי לאלעד חסין, וזה, קודם כל זה היה כבוד גדול, אני חושב שאלעד הוא איש מקצוע ברמה מאוד גבוהה, הוא מראה את זה כמובן השנה, זה לא, הוא לא רוצה את הקומפלימנטים ממני, אבל אם כבר מדברים ואומרים, אז ראוי לציין את זה, וזה בעצם תהיה השנה הרביעית שלי בנבחרות ישראל, ופיני הטיל עליי את ה... את המשימה לאמן את נבחרת הקדטים, דבר שמאוד מאוד מרגש אותי, זה אחריות גדולה, כי יש פה נבחרות ישראל, וזה תמיד גם עתידי, אם אתה עושה עבודה טובה, אז הנבחרת ששנה הבאה תרוויח מזה, ואם אתה עושה עבודה לא טובה, אז הנבחרת ששנה הבאה תיפגע. אז מעבר לכבוד הגדול ולהתרגשות, יש פה גם אחריות, מאוד מאוד מרגש אותי, אני ממש ממש מרוכז במשימה הזאת בקיץ, ואני מקווה שאנחנו נעשה את העבודה.
איך אתה רואה את העתיד הקרוב שלך כמאמן בנוגע לאימון קבוצות בקרוב? כמובן שהיו שמועות שאתה מועמד למכבי ראשון לציון ולגלבוע גליל ואולי לעוד מקומות, וזה לא קרה בסוף, אבל ספר האם באמת היית קרוב אולי לאחת הקבוצות, ובאופן כללי האם התוכנית שלך היא לחזור לאמן קבוצה בקרוב?
תראה, הצעה רשמית שסירבתי לה לא הייתה הצעה רשמית שקיבלתי ואמרתי, גם מגלבוע וגם מראשון לציון, שאמרתי אני לא רוצה, אני לא לוקח. היו דיבורים באוויר, אני מניח שדיברו גם עם הסוכן שלי, משמועות ושליחים ואנשים מקורבים, אבל הצעה רשמית לא הייתה. שני מועדונים ש... אילו הייתי מקבל הצעה מהם, אני מניח שהתשובה שלי הייתה חיובית, או לא מניח, התשובה שלי בטוח הייתה חיובית, אני חושב שגלבוע, גלבוע, גלבוע גליל זה נקרא, אבל גלבוע זה באמת מועדון מאוד 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 חשוב לכדורסל הישראלי, גם מחלקת הנוער שם היא עושה עבודה טובה, וגם איכשהו תמיד הקידום של הצעירים, מופיע בקבוצה הזאת וקורא בקבוצה הזאת, ובכלל הכדורסל בפריפריה הוא חשוב, בעיקר, בעיקר, בעיקר לי, בגלל שאני בא משם, אז בעולם המושבי קיבוצי, שזה בעצם מועצה אזורית גלבוע, אז אם זה היה מגיע, אז כמובן שהתשובה הייתה חיובית, אבל זה לא הגיע, ואריאל בית הלך מישהו, מאמן אדיר ואימן אותי 3 שנים, ואני מקווה שהוא יעמוד במשימה, בלי לפגוע בקבוצות האחרות שמתמודדות איתן, אני מקווה שהוא יעמוד במשימה וישאיר אותן בליגה, עוד את הקבוצה בליגה. ומכבי ראשון לציון, זה קבוצה ששיחקתי בה, ועשיתי את הפיינל פור, אחד המרגשים שהיו לי בתור שחקן, והאנשים שם, חלק מהאנשים עדיין עובדים שם, והקשר שלי איתם הוא טוב, הערכה שלי אליהם ידועה, אני חושב שגם שלהם אליי, ואני חושב שזה דברים עוד יקרו בעתיד, כל דבר קורה בזמן שלו, ואני לא ממהר לשום מקום, ואני רק בתחילת דרכי בתור מאמן, אז נכון שהיו לי שתי הצלחות ממש גדולות, נכונות לי עוד אכזבות, ואני מקווה מאוד שאני בעתיד, בשתי קבוצות האלה עוד אאמן, ואתרום להם, אז אני לא מוכזב עכשיו שהם לא לקחו אותי, זמני יגיע לגבי שם. עכשיו, לגבי העתיד הקרוב והרחוק, אז קודם כל אתה הזכרת את נבחרת הקדטים ודיברנו עליה, שזה מאוד 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 חשוב לי, ולגבי העתיד הקרוב והקרוב פחות, אז בקיץ מי יודע, ייפתחו אופציות וקבוצות יבנו, ואם מישהו יחשוב שאני מתאים להוביל את הקבוצה ויכול לתרום לו בדרך שלי, אז כמובן שאנחנו נשב ונדבר ונראה במה מדובר, ואם זה תהיה הצעה מעניינת, כי אני אחד מהדברים שהכי חשובים לי, אני לעמק חפר הגעתי, ועמק חפר היה מועדון, שהוא היה, זה בסדר להגיד, הוא היה בינוני, והרצון שלי היה למקסם את היכולות שלו, וגם חבל מודיעין היו מועדון קטן, נכון שהם עשו הצלחה יפה בשנה לפני שאני הגעתי עם נתי כהן, אבל בסך הכל זה מועדון קטן, וזה לא חששתי מזה. ולגבי הדברים בקיץ, בוא נראה עכשיו, לגבי האם אני אחזור לאמן ממש ממש בקרוב, אני מניח, אני לא רוצה להגיד לא, ואני לא רוצה להגיד כן, כי אני לא יודע, כי זה לא תלוי רק בי. אני מאוד אוהב לאמן כדורסל, אני בחרתי את המקצוע הזה, אני שלם, אני נהנה, אני אוהב, אני משקיע, אבל הסיטואציה צריכה להיות נכונה. זאת אומרת שאני לא אקח כל דבר, רק בשביל להגיד אני מאמן, לפעמים, ולא רק אני, גדולים וטובים ממני עשו את זה, לפעמים צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, את התקופה הזאת אני לוקח, כי הסיטואציה להיכנס לקבוצה עכשיו, לקראת השליש האחרון של העונה, היא פחות מתאימה לי, ואני אצטרך לבחור אולי לא לאמן. אבל מי יודע, הדברים דינמיים, וכמו שאמרת על נדב זילברשטיין, פתאום יכולה להיות איזו קבוצה שהחיבור עם המאמן הוא לא טוב, קבוצה שמעניינת לאמן אותה, קבוצה מועדון טוב, עם קהל, עם יכולת, עם רצון, אם זה בליגה לאומית, אז לחזור לליגת העל מתישהו אחד מהקבוצות, יש הרבה קבוצות בליגה לאומית שכבר חוו את ליגת העל, אז אם תגיע הצעה מעניינת ממועדון כזה, אז כמובן שאני אצטרך, מה שנקרא, לחפור בהצעה ולראות באמת כמה היא נכונה לשני הצדדים דרך אגב, ואז אולי אני אחזור לאמן עוד העונה.
ובטווח הרחוק, מהם החלומות שלך כמאמן? האם יש מקומות גבוהים שתרצה להגיע אליהם?
תראה, אני למדתי בתור שחקן, מצד אחד אומרים תחלום רחוק ואז תגיע גם רחוק, אבל גם למדתי בתור שחקן שלפעמים אתה מסתכל מה שנקרא מעבר להר, ואז אתה בדרך להר שעוד לא טיפסת עליו, אתה נתקל באבן ונופל. אז אני למדתי מזה בתור שחקן, אני כמובן שיש לי חלומות כמו לכל איש ספורט להגיע רחוק ולהתקדם, אבל כרגע אני, זה מצחיק שאני אומר את זה, אבל כרגע החלום הקרוב שלי הוא פשוט למצוא את המקום שיהיה לי טוב בקבוצה הבאה, ולנסות לשחזר את ההצלחות שהשגתי ממש מעבר לכתף לפני שנה ולפני שנתיים. אז החלומות הרחוקים אולי איפשהו קיימים, אבל זה לא משהו שהוא מעסיק אותי ביום יום.
טוב, אנחנו מדברים ממש לא הרבה זמן לפני גמר גביע המדינה בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב, ואתה בעצמך היית שותף לגמר כזה בעונת 2007-2008, שרשמת קאמבק עם ירושלים וזכיתם בגביע, ובנוסף עונה אחת לאחר מכן זכית בגביע המדינה עם הפועל חולון, ואתה מהשחקנים הבודדים שמחוץ למכבי תל אביב זכו בשני גביעים. אז בואו נחזור קצת אחורה לאותה תקופה, מהם הזיכרונות שלך בעיקר מהגמר של מכבי תל אביב מול הפועל ירושלים בעונת 2007-2008, ושיחקת בזמנו עם גיא פניני שעדיין נמצא במעמד הזה, הפעם במדים הצהובים, אבל תשתף קצת את התחושות שלך בנוגע לכל העניין של גביע המדינה.
טוב, רצית שאני אגע בגמר של מכבי תל אביב הפועל ירושלים, ואני שנייה לפני זה למשך 30 שניות אזכיר כן את הגביע עם חולון, כי זה היה איזשהו רגע מכונן עם זריקה של בריין טולברט מהפינה, זריקה בעצם בלתי אפשרית, וזכורה לי הזריקה כמובן והשמחה של השחקנים, אבל ההליכה אחרי זה לכיכר פרס בעיר, לפארק פרס, שבשתיים בלילה 6,000 אוהדים סגולים וצהובים מחכים שם ושרים, אז זה היה באמת רגע מכונן בקריירה שלי. אני חושב שגם הייתי קצת יותר משמעותי מהגביה של הפועל ירושלים, אבל אם, כמו שביקשת, להזכיר את הגביה של הפועל ירושלים, באמת היה שם איזשהו משהו שלא קורה בדרך כלל, דרך אגב, לא בגמר, לא בכל, לא בגמר גביה, אבל לא בכלל במשחקים, חזרה מינוס 20 של קבוצה שלא משחקת בבית שלה, אל מול קהל אוי, לא יגיד עוין, כי סך הכל אנחנו מתעסקים בספורט, אבל קהל של הקבוצה היריבה, ובאמת היה שם איזשהו משהו שלא יודע מה גרם לנו להרים את העוצמות בהגנה, בהפועל ירושלים, היינו במינוס 20, אני חושב ששיחקתי, אני אישית שיחקתי רק בסוף הרבע השלישי, שהתחלנו את החזרה שלנו, אבל באמת דרור חג'אג' וג'יימי ארנולד, וואו, אני לא זוכר, וטימי באוורס, אני זוכר שלושתם שהיו טובים מאוד במשחק הזה, אבל כמובן גיא פניני וארז מרקוביץ', היינו באמת קבוצה של סוללה של שחקנים יוצאים מן הכלל, בהפועל ירושלים, חזרה הירואית ממינוס 20, ולקיחת תואר בחל מנורה, שאז היה נקרא יד אליהו, זה היה באמת, רגע מרגש ועד דמעות. זכורה לי, עוד פעם אני אומר, כולם זוכרים מה קרה על המגרש, אבל אני זוכר את הדרך חזרה, שאם האוהדים הירושלמים האדומים היו יכולים לקחת את האוטובוס על הכתפיים ולעלות איתו לירושלים, היו עושים את זה, ליוו אותנו בשירים ובצפירות, ונסענו משם עם האוטובוס ישר לכיכר ספרה בעיר, ושם היו 8,000 אוהדים, עוד פעם הקור הירושלמי, וכולם עומדים ושרים, ואנחנו, כל השחקנים עולים שם על הבמה, והצגה, זה רגעים שאני לא אשכח לעולם, ואני מאחל אותם לכל שחקן כדורסל, בין אם אתה משמעותי בקבוצה, ובין אם פחות.
וואו, באמת מדהים, ואם מדברים לקראת הגמר הקרוב, אז איך אתה רואה את יחסי הכוחות, ומה האימור שלך?
אז קודם כל, שאלת קודם על גיא פניני, אני חושב שאותי לא מפתיע שגיא פניני משחק עדיין כדורסל, יכול להיות שמפתיע אותי שהוא משחק עדיין ברמות הכי גבוהות, למרות שהוא שחקן משלים במכבי תל אביב, שזוכה לפחות דקות או בכלל לא ביורוליג ובליגה 100 דקות, אבל מגיל 18 ששיחקתי עם גיא פניני לראשונה, אהבת המשחק שלו, והתשוקה למשחק שלו הייתה אינסופית, וזה לא מפתיע אותי שהוא עדיין משחק בגיל הזה. אז לגבי הרמה, כל הכבוד לו, ורק להצדיע לו ולהוריד את הכובע, אני מלא הערכה לגיא כשחקן, אני אישית מאוד אוהב אותו גם כאדם, אני יודע שיש כאלה שחלוקים, וכאלה שאוהבים פחות ויותר, אני חושב שלגיא יש נתינה אינסופית, הוא חבר לקבוצה מהטובים שהיו לי, אז זה לגבי גיא פניני. לגבי, אני חושב שמכבי השנה קבוצה יותר איכותית מהפועל ירושלים. לגבי רוח הקבוצה, זאת שאלה. מכבי חזרו השנה מכמה פיגורים יוצאים מן הכלל ביורוליג, והוכיחו שיש להם רוח של קבוצה. הפועל ירושלים עשתה אותו דבר. הפועל ירושלים עשתה משהו לפני 3 ימים, שלי בתור שחקן לא זכור, שילד בן 18, וכמובן שיש לי רגשי גאווה שנועם שיחק אצלי, והייתי גם מנהל מקצועי שלי, שלו, גם שהוא לא שיחק אצלי, אבל לא זכורה לי חזרה כזאת שהובלה על ידי ילד בן 18, בחצי גמר גביע, במעמד כל כך מחייב, למול קהל כזה גדול, אז באמת אני לא יודע אם יש לי איזושהי פייבוריטית, אני חושב שמכבי מעט יותר איכותיים, אבל הנבואה ניתנה לשוטים, ואני בהחלט לא מתכוון פה לקחת איזשהו אימור על מי לוקח את הגביע.
כן, בהחלט קשה לאמר, אני כנראה אלך עם ירושלים, אבל אני לא תמיד צודק בדברים האלה, זה בטוח. ועכשיו התחלת כבר לדבר על הילד בן ה-18, ובוא באמת נדבר עליו בהרחבה, נועם יעקב, שבאמת עושה דברים יוצא דופן, וזה הגיע לשיא מול הפועל חיפה בחצי גמר גביע המדינה, ועבדת איתו גם כעוזר מאמן נבחרת הנוער, אבל בעיקר בעמק חפר ובעיקר כמאמן שלו. אז בוא נחזור אחורה להיכרות הראשונה שלך איתו, ספר קצת על זה.
טוב, יש לי הרבה מה להגיד על נועם, אני מקווה שיש לנו זמן ורצון שלך לשמוע. קודם כל, נועם, הסיטואציה שהוא הגיע למדינת ישראל לפני הכדורסל, היא סיטואציה מאוד מאוד מורכבת, של ילד בן 13 שהבין שיהיה לו קשה לפתח קריירה של שחקן כדורסל בדנמרק, שזה שם הספורט השביעי או השמיני, כי יש כדורגל ויש אוקי ויש וכו וכו וכו, והוא החליט לעלות למדינת ישראל, לגור בעצם עם סבא וסבתא בעמק חפר, אז הרצון הזה והתשוקה והמחויבות שלו למה שהוא בחר שהוא רוצה לעשות, וזה שחק כדורסל, היא הדבר הראשון. שם אני הכרתי את נועם לראשונה, עוד שניהלתי מקצועית את עמק חפר ולא נגעתי בו כמאמן קבוצה. אז נכון שבגלל שדיברתי על המעטפת של עמק חפר, אז יש אקדמיה בבוקר, ואני התחלתי לעבוד עם נועם מההתחלה, איך שהוא הגיע, אבל, ועוד רבים וטובים נגעו בו, נועם יש מאמן אישי שעשה איתו עבודה נהדרת, והמועדון נתן לו, אבל התשוקה של הילד הזה, שהוא עדיין ילד מבחינתי, היא אינסופית, והמחויבות שלו לכדורסל היא אינסופית. עכשיו, קצת לגבי הדברים שאותי מאוד ריגשו, במשחק, דווקא במשחק חצי גמר גביע הזה. אני, שאני הייתי מאמן של נועם, אז בעצם הוא היה שחקן מוביל בשנתון, או גם בשני השנתונים למעלה, כן? זה כישרון שהוא יוצא מן הכלל. אין כישרונות כאלה. ואז זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד נקודות. וכולם אוהבים לדבר על נועם יעקב שכסקורר, הוא גם עשה השנה באליפות אירופה לנוער הרבה מאוד נקודות, ובליגה לנוער שהוא עוד שיחק לפני שנתיים, היה לו משחקים 35 ו-37 ו-39 נקודות, ולי היה חשוב להגיד לו, לנועם, שיש הרבה דברים באספקטים של שחקן שהם חשובים, השליטה שלו בגוף והשליטה שלו בכדור, והיכולת לקלוע שהוא עבד עליה ועדיין צריך לשפר אותה, והיכולת הפיזית שלו, ויש הרבה דברים שיקבעו אם הוא יהיה שחקן טוב ברמות הגבוהות, אבל אמרתי לו לאורך הרבה מאוד זמן שיכולת המסירה והיכולת לקלוע מהעונשין, אני חושב שבתחילת הדרך שלך כשחקן צעיר הם מפתחות, והדברים האלה, עכשיו שנועם הגיע לירושלים, אז היו לו כמה וכמה משחקים, שהוא הוכיח שהוא יכול למסור ברמה מאוד מאוד גבוהה, אפילו זכור לי משחק אחד עם 8 אסיסטים, ובחצי גמר שהוא קלע 9-9 מהקו, אותי זה מאוד מאוד ריגש, כי אם הוא היה עושה 11 נקודות, שאף אחד מהם לא מהקו, אז הייתי אומר יופי, כמובן שזה מרגש, וזה ראוי להערכה, אבל פה הוא לקח איזשהו משהו והוא מקסם אותו למצוינות, ובאמת לקלוע 9-9 מהקו לכל שחקן, לא רק לילד בן 18, זה קשה, אז הוא, שהוא היה בן 18, או שהוא בן 18, עשה את זה למול קהל גדול, שהקבוצה בפיגור, זה לא שהקבוצה הובילה 20 הפרש, ומה שנקרא אין לחץ על הכתפיים, בשיא הלחץ, בשיא האובה, ניגש לקו העונשין, בשיא הריכוז, עשה את הדברים שהוא עושה לדעתי בחמש-שש שנים האחרונות אותו דבר, וזה אותי מאוד מאוד מילה בגאווה, והיכולת מסירה שלו היא פנומנלית. נועם יעקב, עתידו לפניו, מה שאומרים.
האם יש שחקן שהיית משווה אותו אליו?
אני חושב שזה יעשה עוול לא רק לנועם, לכל שחקן שמשווים אותו למישהו, כי בדרך כלל שאתה משווה למישהו, אז אתה בוחר איזשהו מישהו שהוא עשה קריירה מפוארת, ואז, וזה לא בדיוק אותם יכולות, וזה לא בדיוק אותו אופי, וזה לא בדיוק אותה סיטואציה בקבוצה, ואז זה יכול לעשות לו עוול. אז אני לא אוהב להשוות לאף אחד, אני גם, תמיד שמדברים איתי על שחקנים צעירים, אז אני אומר, אל תשבו לאף אחד, הוא מי שהוא, והאופי שלו הוא אופי שלו בלבד, והיכולות שלו הם שלו, ואני לא יודע, אני לא אוהב את ההשוואות האלה, כי כל שחקן הוא בפני עצמו, אבל היכולת מסירה שלו, היא תוביל אותו רחוק מאוד לדעתי, אז אם הייתי בוחר שחקן כזה או אחר, בלי לנקוב בשמות, הייתי בוחר שחקנים עם יכולת מסירה גבוהה.
וכשהוא בחר להגיע לירושלים באמצע העונה הנוכחית, מה הייתה הדעה שלך לגבי זה? בסופו של דבר, כן היה לו מקום בטוח בקבוצת הנוער של וילרבן, ובקבוצת האנדר 21 יותר נכון להגיד, והוא לקח אולי לא סיכון גדול, אבל סוג של סיכון להגיע לירושלים עם כל זה שזאת קבוצת בוגרים שמשחקת ברמה גבוהה.
טוב, אז גם פה יש כמה היבטים. אני אתחיל מהדברים שהם שייכים רק לנועם. אני חושב שנועם, אם אתה משווה אותו לשחקנים שנבחרו לחמישיית האליפות באליפות אירופה לנועם שהייתה בקיץ, אז הם כולם הלכו לשחק בוגרים, והם עושים דברים יפים. ונועם הוא בעצם היחיד ששחק באנדר 21 בלבד. ואני חושב שנועם חשב שיהיה לו קצת יותר מקום בקבוצה הבוגרת של וילרבן, והדברים לא קרו. אז מבחינת ההתאמה שלו לכדורסל בוגרים ברמות הגבוהות, אני הייתי, לדעתי בכלל כולם, לא רק אני, היו תמימי דעים. זאת אומרת, נועם מתאים כרגע בהרבה היבטים לשחק, להיות חלק מקבוצה. כמה דקות, באיזה רול, כמה משמעותי, זה שאלה שלו. זה לא, אי אפשר לדעת את זה מראש. לא רק הוא, הרבה שחקנים. אבל היכולת שלו להשתלב ולהיות מתאים, להיות בקבוצת בוגרים, שמשחקת ברמות הגבוהות, אני לא היה לי ספק. לגבי ההגעה לירושלים, אני חושב שאם לולא, כמו שאומרים, הפציעה הנוראית של נועם דוברת, שנאחל לו רק טוב ובריאות, ואני חושב שהוא שחקן שיגיע לרמות המאוד מאוד מאוד גבוהות, רק שיחלים ויעשה שיקום טוב ויהיה סבלני, אז ברגע שהפציעה הזאת קרתה, אז זה פתח איזשהו פתח לעוד גארד. אם זה לא היה קורה, אז לחתום בהפועל ירושלים שנועם דוברת בקבוצה, אני חושב שזה היה לא נכון. אבל באמת שנוצרה איזושהי סיטואציה של ירושלים היה חסר גארד, שהקבוצה משחקת בכל המסגרות, גביע המדינה, כמו שאנחנו חווים השבוע, הליגה, באירופה הם עלו שלב, אז באמת יש פה עוד הרבה מאוד מאוד משחקים, אז אני חשבתי שההחלטה הזאת היא טובה. גם אמרתי את זה לנועם.
כמי שעבד איתו, מהם היתרונות שלו ומה הוא עדיין צריך לשפר? זה יכול להיות מבחינה מקצועית, מבחינת האישיות שלו. איזה דברים אתה רואה שהוא חזק בהם ומה הוא עדיין צריך לשפר?
קודם כל הוא צריך לשפר הכל. אני תמיד אומר לשחקנים, וזה מהניסיון שלי כשחקן על עצמי וגם הדברים שאני חוויתי. השחקנים אחרים שהיו טובים ממני. אני חושב שעד גיל 28-9 שחקן יכול להתפתח. אז נועם צריך להתפתח בהכל ולשפר הכל. הוא צריך לשפר את הכלייה והוא צריך לשפר את המנהיגות והוא צריך לשפר את הקטע הגופני והוא צריך לשפר את המסירה, למרות שציינתי את זה כיתרון גדול שלו. הדברים באמת הבולטים, הם יכולת המסירה, המחויבות שלו לעצמו בתור שחקן כדורסל, היא ברמה הכי גבוהה שיש. ממש ממש ברמה הכי גבוהה שיש. לחוות את נועם הכדורסלן, זה חוויה שנותנת השראה. הוא תופס את עצמו ככדורסלן, הוא חי את המקצוע הזה, 24/7, כל מה שהוא חושב עליו, זה הכדורסל ואיך להיות יותר טוב, מהרגע שהוא הולך לישון, ומה הוא מכניס לפה, ואיך הוא מדבר, ואיך הוא מתנהל, ואיך הוא שומר על הגוף. אז אני חושב שפה יש הרבה השראה, ה-work ethic, בעצם האתיקה של העבודה שלו, היכולת לעבוד בצורה נכונה וקשה על המשחק שלו, היא מעוררת השראה. אז אני חושב שפה באמת, פה הוא מיוחד מאוד. אני שמח, אני חוויתי את נועם באליפות אירופה בנוער, וחוויתי אותו בנוער בעמק חפר, וחוויתי אותו בעוד כל מיני סיטואציות, ואני אמרתי לו, ואני חושב שזה חשוב לכל שחקן, בטח ובטח לשחקנים שרוצים להגיע לרמות הגבוהות, ודרך אגב רואים את זה אצל דני עבדיה עכשיו, אני חושב שכשחקן, אם אתה יהיה כיף להיות חבר שלך לקבוצה, זה יכול לעזור לך גם לצאת ממשברים, אבל גם להוביל, וגם להראות את היכולות שלך, ואנחנו רואים את זה אצל דני, איך הוא אהוב בוושינגטון, ואני מאוד מאוד שמח בשבילו על זה, ונועם, החיבוק הגדול, שהוא מקבל גם מהזרים, וגם מהישראלים, ואתה רואה את זה בכל רגע שהוא על הספסל, והם מחבקים אותו, ומעריכים אותו, והוא אוהב את הקבוצה, והוא אוהב את החברים שלו לקבוצה. אתה יודע, אנחנו חיים בעולם של רשתות חברתיות, אז יכול להיות שאני מעלה לנועם עוד כמה עוקבים ברשת החברתית שלו, אבל הפרגון שלו לחברים שלו לקבוצה ולקבוצה עצמה, הוא דבר מאוד מאוד חשוב, והוא יהפוך אותו להיות אהוב ומוערך וכיף להיות לידו, ואני חושב שזה דבר מאוד 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 חשוב, וכיף לי לראות את נועם שהוא כזה.
מעבר לירושלים, הוא כבר קיבל זימון ראשון לנבחרת ישראל, ועד לאן לדעתך הוא מסוגל להגיע בקריירה, ולמעשה עוד לפני זה, מה צריך להיות הצעד הבא אחרי העונה הזאת שעוד רחוקה מלהסתיים? האם הוא צריך להיות בירושלים, בווילרבן, אולי במקום אחר? איך אתה רואה את הסיטואציה?
טוב, קודם כל אני חושב שנועם צריך נדבר רגע על הצעד הבא של נועם או ההישארות בצעד הזה. אני חושב שאם ג'יקיץ' נשאר והמועדון של הפועל ירושלים אוהב את נועם ומחבק אותו ורואה בו איזושהי השקעה לעתיד, אז אני חושב שאם טוב לך איפשהו אז כדאי להישאר איפשהו, כי הדשא של השכן תמיד ירוק יותר, אבל הוא יכול להיות שהוא ירוק רק למרית עין. ואם יהיה לנועם טוב עד סוף השנה, והמאמן יישאר, והמועדון ירצה, והמאמן ירצה, אז אני חושב שלנועם יהיה נכון להישאר, מה עוד שנועם דוברת עדיין פצוע. זאת אומרת, הוא עבר או יעבור בקרוב את הניתוח, אני לא יודע, ואני לא רוצה, זה אישי שלו, אבל נועם דוברת לא ישחק שנה הבאה, אז אני חושב שהמקום של נועם יעקב, יכול להיות מקום טוב בקבוצה. זה לגבי הצעד הבא. אני לא יודע מה אומר החוזה של נועם אל מול וילרבן. יכול להיות שלוילרבן יש זכות ראשונים, והיא יכולה להחזיר אותו לקבוצת היורוליג. ואז זה לא משנה מה דעתי או מה דעת נועם, יכול להיות שפשוט הם יחליטו בשבילו. לגבי הזימון לנבחרת זה דבר מאוד מאוד מרגש. אני לא יודע אם נועם יעשה סגל סופי לחלון של המשחקים עכשיו, אבל אין ספק שזה מרגש וזה כבוד עצום. ולשאלה האחרונה שלך לגבי כמה רחוק הוא יכול להגיע, אז כמו שאמרתי, ההשוואה לשחקן גדול כזה או אחר היא יכולה לעשות לו עוול, אז אני לא אוהב שאומרים הוא יגיע לשם, ואם הוא לא יגיע אז הקריירה שלו היא כישלון, או להפך, הוא יכול להגיע ליורוליג ופתאום שחקן עושה NBA, כמו שאמרו על מקל, הוא יכול להגיע מקסימום ליורוליג ופתאום גל מקל מצא את עצמו בדלת שנה שלמה ומשחק. אז אני לא רוצה להגיד, או קטונתי מלהגיד לאן נועם יעקב יכול להגיע, אני מאחל לו להגשים את כל החלומות שלו, והוא יש לו חלומות מאוד מאוד גדולים ורחוקים, ואני לא אוהב לבוא ולהגיד השחקן הזה יכול להגיע או לא יכול להגיע, ואף אחד לא באמת יודע, והוא היום בן 18 ויש לו עדיין הרבה לאן לפתח את המשחק שלו, ונאחל לו שיגיע הכי רחוק שהוא יצליח.
ציינת את ההצעה שלך לנועם יעקב על יכולת המסירה, האם יש לך עוד סיפור מיוחד עליו?
יש לי על נועם הרבה סיפורים. נועם הוא היה ילד מאוד מאוד מיוחד בכל ההיבט של העבודה. שהיה עומסים, הוא היה מתקשר אליי באחד בלילה ואומר לי שהוא מרגיש שהוא לא עובד מספיק קשה, או ששיחקנו 3 או 4 משחקים בשבוע, הוא היה מבקש שאני אבוא ב7:30 לעבוד איתו, ואני הייתי אומר לו, נועם, אבל אתה תחת עומס. אמר לי, לא נורא קואוץ', הוא אף פעם לא קרא לי בשם הפרטי שלי, לא נורא קואוץ', אנחנו רק נהיה על המגרש, וקצת תיתן לי ביטחון, וקצת נזרוק, וקצת רק בשביל להרגיש את המגרש, זה סיפור מאוד מיוחד, אבל כל הסיפור של נועם הוא מיוחד, לעזוב את ההורים בגיל 13 ולבוא לחיות, זה הורים מעורבים ואוהבים, זה לא הורים שלא מעורבים ולא אכפת להם. במיוחד מי שמכיר את אבא שלו שעוקב אחריו לכל מקום, אבל גם האמא היא אמא שמעניקה אהבה וחום, ודווקא להורים היה מאוד קשה עם זה שנועם טס, לראיה הם בשנה השנייה ניסו לחזור ולחיות בישראל, עשו את זה, אבל זה גם היה להם קשה כי הם רוצים לחיות בדנמרק. אז זהו בגדול, זה הסיפור על נועם, על הרצון לעבוד כל הזמן.
טוב, נעבור לבן שרף, ואתה בעצם עבדת איתו כשהיית המנהל המקצועי של עמק חפר, וגם עבודה אישית, אני לא יודע אם אתה עדיין עובד איתו מבחינה אישית, אבל תספר על זה. אז קודם כל תגיע להיכרות הראשונה שלך עם בן שרף.
טוב, אנחנו לא נעלה את אמא שלו על הקו, אבל ההיכרות הראשונה שלי עם בן שרף הייתה שאני לקחתי את הניהול המקצועי של עמק חפר, ובן היה בעצם בן 12, הוא היה, הוא עלה מכיתה ו' לזין, אני ראיתי אותו בפעם הראשונה, ואמרתי לאמא שלו שהוא יהיה שחקן יורוליק, והיא צחקה לי בפנים. ואמרתי לה, אז היא אמרה לי, מתי הוא כבר יפרוץ? אמרתי לה, אני חושב שהוא יוביל נבחרת הקדטים, ואמרתי לי, אוי, נו באמת, זה עוד 3 שנים, איך זה יקרה? לבן יש משהו מאוד מאוד מיוחד, ואני זה מצחיק שאני מדבר על אותו דבר, אבל גם היכולת של בן, היכולת מסירה שלו והיכולת מהעונשין, אני חושב שזה מה שיוביל את בן רחוק. על זה כמובן שהוא בנה הרבה מאוד יכולות, בן היום סקורר ברמה מאוד מאוד גבוהה, בטח בהשוואה לשנתון שלו ולשנתון שמעליו באירופה, אני חושב שהוא אחד הסקוררים הגדולים שיש, אם לא הטוב שביניהם, והוא מוכיח את זה ממש כל פעם שהוא עולה למגרש. האופי של בן הוא אופי בלתי מתפשר, מאוד מאוד מזכיר, עוד פעם, בלי השוואה לבן לנועם, אבל זה אופי, כנראה שזה אופי של ספורטאים שנכון להם עתיד מזהיר, גם התשוקה שלו למשחק והרצון שלו כל הזמן לעבוד וכל הזמן להתקדם. אני חושב שלבן יש משהו בגוף ובראש שהוא מאוד מיוחד, אני חושב שהוא מצליח ללמד את עצמו גם שרירית תנועתית וגם בראש כל דבר שהוא רוצה בעצם. לא היה איזושהי הטייה, או לא היה איזושהי תנועה, שאני בתור מאמן אישי של בן, אמרתי לו, והיא לא, הוא לא סיגל אותה ממש בכמה שניות. ולפעמים אתה עובד עם שחקן צעיר, ואתה אומר לו תעשה את זה, והוא לא מצליח, ואתה אומר לו אוקיי, בפעם ה-5,000, אם לא תצליח, אז אולי נוותר על התנועה הזאת, שהגוף שלך פחות יכול להכיל אותה. עם בן זה לא קרה, בן כל הערה, וכל דבר הכי קטן, הוא מצליח מיד. וזה, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד מיוחד בבן, הוא פשוט מיוחד תנועתית, וזה ממש, זה ממש, אני יכול להגיד, מגדיר אותו, מעבר לדברים האחרים שהוא פיתח, ולאופי הקשוח מאוד שלו, והוא לא מפחד מאף אחד, גם לו אני חושב שנכון עתיד מזהיר מאוד מאוד מאוד. בן הולך לעשות קריירה גדולה מאוד.
ואיך זה בשבילך באמת לראות את ההצלחה שלו עכשיו בליגה הלאומית עם אליצור נתניה בגיל 16 בלבד, אחד מכוכבי הקבוצה, ומעבר לזה בטורניר הנוער של היורוליג עכשיו, נבחר לחמישיית הטורניר, שיחק במדי קבוצת כוכבי אירופה, וזה עוד אחרי קיץ שבו הוא נבחר לחמישיית הטורניר באליפות אירופה לקדטים.
כן, כמו שאמרתי, בין מתפתח ומתפתח להיות שחקן יוצא דופן. ההצלחה שלו בנתניה היא לא דבר שמובן מאליו. אני זוקף את ההצלחה להרבה אנשים, מעבר לעמק חפר ומה הוא נתן לו, ההחלטה הלכת לנתניה והרצון של נתניה עצמה לקדם אותו ולתת לו, וזה לא פשוט לקחת נער בן 16 ולתת לו לשחק, למרות שבן טוב, זה עדיין צריכה להיות החלטת מועדון, וצריך לתת את הקרדיט לנתניה הזה, צריך לתת את הקרדיט להורים שלו שהיו אמיצים, כי בן לא לוקח החלטות לבד, ולסוכן שלו יהיה אשר יהיה, אני לא עוקב. אני לא אגיד שזה מפתיע אותי שבן מצליח לשחק בליגה לאומית, אבל אני חושב שליגה לאומית היא ליגה איכותית. אני חשבתי שבן יכול להתאים לליגה, אבל באמת היכולת שהוא מפגין היא הרמה הגבוהה כל הזמן, כן מפתיעה אותי, לא בגלל שלא חשבתי שהוא יגיע לזה, חשבתי שהוא יגיע לזה בקלות. בסוף הקריירה שבן יעשה, אנחנו נסתכל על ליגה לאומית ונגיד, אוקיי, מה זה ליגה לאומית? עבור הקריירה שלו, כמו שמסתכלים על זוסמן, על יובל זוסמן שהיום משחק בקבוצת יורוליג ושחק לפני 3 שנים או 4 שנים בליגה לאומית ברעננה, אז מבלי לזלזל בליגה הזאת, זה בסופו של יום, בסוף הקריירה שלו, זה יהיה רק זה, עוד איזושהי נדבך בהתקדמות, אבל מפתיע אותי שהוא מצליח להביא את עצמו בכל משחק ומשחק, וזה, אמרתי, זה לזכות הרבה הרבה אנשים וגופים, וכמובן בזכותו עצמו.
ואיך אתה רואה את היתרונות שלו והדברים שהוא צריך לשפר, ונשלב עם זה את נושא העמדה, האם אתה רואה אותו כרכז טבעי לאורך זמן, או שהוא ינוע לעמדות אחרות?
אני אתחיל מהסוף, בין חד משמעית רכז טבעי. היכולת שלו לשלוט בקצב המשחק, יכולת המסירה שלו, יכולת הפיק אנד רול שלו, הוא ממש רכז טבעי. כמובן שבעבר היו רכזים, זה דבר שהולך ונכחד מעולם הכדורסל, היו רכזים כמו, אם אני יכול לחשוב קצת אחורה ממש, שזה עוד פעם, זה לא שזה היו רכזים שלא היו קולים, אבל הם בעיקר היו מוסרים, אם זה מוטי ארואסטי בנבחרת ישראל, או אם זה ג'ייסון קיד שהתרכז, או ג'ון סטוקטון, למרות שעוד פעם אלה שחקני NBA שגם קלו הרבה נקודות, אבל היום יותר העולם הכדורסל של השחקנים, של הרכזים, יותר הולך לסקורינג פוינט גארד, כמו שיין לארקין, מבלי להשוות את בן לאף אחד, כן? אני רק נותן דוגמאות, כמו קריס פול, שבתחילת הקריירה אולי, או באמצע הקריירה, התמקד יותר במסירות, והיום אתה רואה כבר שהוא קולע הרבה, שלא להגיד סטף קרי, שזה בכלל סקורינג פוינט גארד. אז אני חושב שבן הוא רכז טבעי לגמרי, לגמרי, לגמרי. לאן הוא יכול להגיע? אותה תשובה כמו נועם יעקב. לא יודע, בן רק עכשיו בהתפתחות שלו, ויש לו עוד 12 שנים להתפתח, אמרתי עד גיל 28, אני חושב שבן יגיע לרמות הכי גבוהות שיש, זו דעתי, זה מה שאני, אם אני יכול לנבא את זה, וכל צעד שהוא יעשה, וכל הצלחה שלו, אז רק תמלא אותי בגאווה אדירה, כי באמת הוא מיוחד.
מה לדעתך צריך להיות הצעד הבא של שרף בסיום העונה הזאת, כמובן עם נתניה?
אני חושב שצריך לראות מבחינת ההתפתחות הפיזית של בן, וגם הרצון וגם החוסן המנטלי שלו, אם הוא יכול לשחק בליגת העל. אם הוא יכול לשחק בליגת העל, אז צריך שתבוא קבוצה שיהיה לה את האומץ כמו נתניה, לבוא ולהגיד, אוקיי, הוא נכון, הוא רק בן 17, אבל אנחנו נותנים לו. כי ללכת ולהיות חלק מקבוצת כדורסל שמתאמנת, אם זה קבוצה שמשחקת באירופה, אז בכלל, מה שאני הולך להגיד משמעותי, והוא יהיה רק בסגל ויחווה רק אימונים, אז קבוצה שמשחקת באירופה, אין הרבה אימונים תוך כדי השנה, אני חושב שזה יהיה מיותר ויכול לעצור אותו. ולכן, אם לא תהיה לו הצעה ללכת לשחק בקבוצה כזאת, שרוצה להעניק לו דקות משחק, גם אם הוא יהיה, גם אם הוא יתקשה בהתחלה, אז יכול להיות שזה יהיה נכון להישאר בליגה לאומית. ואז, כמו שאמרתי על נועם יעקב בירושלים, יכול להיות שזה יהיה נכון להישאר בנתניה, אם הם בונים עליו ורוצים לקדם אותו, והם עשו את זה בעבר עם רוי פריצקי, ועשו את זה עם איתן מושקוביץ, ועושים את זה עם איתן בור, אז יכול להיות שזה יהיה נכון לו להישאר. אני באמת לא יודע, צריך לבדוק את זה עם את החוסן המנטלי של בן, ואת הסיטואציה, לא את הסיטואציה, אלא את האפשרויות שיהיו לו בקיץ.
כבר הזכרת סיפור מיוחד עם אמא של שרף, האם יש לך עוד סיפור שתרצה לשתף?
יש סיפור מעניין שאני תמיד מספר על בן, שהוא שיחק בנערים, שזה U16, ואני לא הייתי במשחק, זה היה משחק בחוץ, זה היה משחק רבע גמר גביע המדינה, או רבע גמר אליפות המדינה, אני לא זוכר, ודיברתי עם המאמן שלו, אז הוא אמר לי שבן היה יוצא מן הכלל, הוא קלה 35 נקודות ומסר 12 אסיסטים. ובן, כדרך עבודה מולי, בתור מנהל מקצועי ומאמן שעבד איתו בפן האישי גם, היה לנו איזשהו חוק שאחרי משחקים הוא היה משאיר לי הודעה קולית קצת על מה הרגיש לא טוב ומה הרגיש כן טוב, כדי שאני אדע לשמר את הדברים או לתקן. ואני דיברתי קודם עם המאמן, ואז בן השאיר לי את ההודעה. ובן אמר לי בהודעה שהיה לו משחק לא טוב, שהוא מוכזב מעצמו ושהוא חייב להשתפר. ואני חייכתי, כי קודם כל, כל אדם באשר הוא, אם זה שחקן או אם זה מאמן, רואה דברים באופן שונה, והמאמן ראה דברים מדהימים, ואמר לי שבניצח את המשחק, והוא עילוי, והוא מסר, והוא ווינר, והוא קשוח, ובן היה מוחזב מעצמו. זה העלה בי חיוך, והסיבה השנייה שזה העלה בי חיוך, זה על האופי הבלתי מתפשר שלו והרצון להיות הכי טוב, הכי טוב שהוא יכול, והוא הרגיש שהוא לא היה הכי טוב שהוא יכול, וזה העלה בי חיוך של לא מזלזל, נהפוך הוא, אלא איזשהו משהו שאני אמרתי, עם אופי כזה אי אפשר לא לצאת שחקן.
בנוגע לשרף וליעקב, האם כבר יצא לך לקבל טלפונים או הודעות מחול על התעניינות לגביהם, בין אם זה אירופה, NBA?
כן, לא, NBA לא, וקבוצות בוגרות לא, אבל לפני שנועם עזב לוילרבן, אז דיברו איתי גם קבוצות בארץ, בוא נגיד שקבוצה בחירה מאוד, שהוא לא משחק בה עכשיו, דיברה איתי, לא נזכיר את שמם, ולגבי בן, האקדמיות באירופה, לפני שהוא בחרה ללכת לליגה לאומית, התקשרו אליי ודיברו איתי אקדמיות באירופה, מאמנים ומנהלים מקצועיים, אז כן, הם שחקנים שיש סביבם הרבה התעניינות, ופשוט לא צריך לקנא בהם, אבל צריך להעריך אותם על זה.
טוב, נותרו לנו עוד כמה נושאים, ואחת מהן היא שביתת השחקנים שעשויה להתרחש. זה נושא שצף בימים האחרונים, ולך היה מקרה ב-2013 שהייתה שביתה, והיית מהשחקנים היחידים שבחרו שלא להשתתף בה. אז אשמח שתסביר למה, וגם איך אתה רואה את הסיטואציה כיום עם השביתה הפוטנציאלית?
טוב, ככה, זה נושא רגיש, אז אני אנסה להגיד את מה שיש לי להגיד, אבל גם לקצר. ככה, קודם כל, לפני השביתה שציינת ב-2013, אז ב-2010 ו-2011 ו-2012, אני הייתי ממובילי המאבק, והייתי קרוב מאוד של ראש ארגון השחקנים דאז ניר אלון, ועזרתי והייתי בקבוצות שהייתי בהם קפטן, אם זה היה ראשון לציון, או לפני זה היה הפועל חולון או הפועל ירושלים, שהייתי, אני לא זוכר אם זה היה גם שהייתי באפולה ועשינו שם עונה מאוד מאוד יפה, אבל כן, זה היה גם שהייתי באפולה, הייתי מהמובילים ומהתומכים. אז אני חושב שזה המאבקים האלה, הם חייבים לעשות אותם, כי זה שומר על השחקן הישראלי, וזה מאוד 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 חשוב. לגבי מה שהיה ב-2013, אני חושב שהרצון לשבות היה מאוד מאוד נכון, עוד פעם, לשמור על מעמד של הספורטאי, של הכדורסל הישראלי, אבל הדרך ב-2013, הייתה לוחמנית מדי לטענתי, אמרתי את דעתי כל הזמן לכל אורך הדרך, אני חושב שלא הייתה תמימות דעים בין כל שחקני הליגת העל לגבי השביתה הזאת, וההחלטה נלקחה על ידי ניר אלון, שעשה כל כך הרבה לטובת הכדורסל הישראלי, שאני קטונתי מלהגיד עליו משהו רע, אני חושב שהוא שמר על מעמד הכדורסל הישראלי לאורך המון שנים, והוא ראוי להערכה על זה. אני חשבתי שבשנה הזאת, בסיטואציה הזאת, הדרך הייתה לא נכונה. אמרתי את זה לניר באופן אישי, אמרתי את זה בישיבת ארגון השחקנים שנערכה אז, ואמרתי להם שאני לא מוכן להיות דרך, אני לא מוכן לקחת חלק בדרך הזאת. אנחנו לא נדבר פה פוליטיקה, אבל בוא נגיד שזה כמו מה שקורה היום בפוליטיקה, שאומרים, אנחנו מוכנים להידברות, אבל אנחנו לא נעצור את השביתה. ואני חשבתי שהיה נכון להידבר לפני ששובתים, ולכן שזה הגיע לכדי שביתה, אני אמרתי שאני לא רוצה להיות חלק מזה. לגבי השביתה עצמה והמעמד של השחקן הישראלי, אני חושב שזה נושא רגיש בכל אירופה, כמובן לא לגבי השחקן הישראלי, לגבי השחקן המקומי, אם זה בטורקיה ואם זה באיטליה ואם זה בספרד ואם זה ב... אני חושב שבמדינת ישראל קיימת איזושהי בעיה מעבר לאישור הזרים, וזה בעצם אמנת המס. אמנת המס מול ארצות הברית לגבי עובדים זרים בישראל, אתה יודע מה, זה לא קשור לארצות הברית, אבל בעצם זה שמשלמים על שחקן זר מס הכנסה נמוך ב-50% ממה שמשלמים על ישראלי, בעצם מאפשר לקבוצות להביא שחקנים יותר בזול מאשר השחקנים הישראלים. אז זה הדבר הראשון שהיה צריך לפתור אותו. אחרי זה היה צריך להתעסק ב כמות הזרים, כי אם קבוצה משלמת פחות 50% על, על, על שחקן כזה או אחר, אז היא תעדיף לקחת את השחקן הזול. זה הדבר הראשון שהייתי פותר, ואז כמובן מעמד השחקן הישראלי חשוב בליגה המקומית, מאוד מאוד מאוד.
האם יש משהו נוסף שהיית רוצה להוסיף על המצב של הכדורסל הישראלי כיום?
תראה, אני חושב שהמצב של הכדורסל הישראלי כיום הוא טוב, יש הרבה קבוצות יציבות כלכלית, אתה רואה את הקהל חוזר למגרשים, נבחרות ישראל הצעירות מצליחות, הנבחרת הבוגרת השנה הצליחה קצת פחות, כבר הצלחנו להוציא שלושה שחקני NBA, אני חושב שהמצב של הכדורסל הישראלי הוא לא רע בכלל, אסור לשכוח שאנחנו מדינה מאוד מאוד קטנה, שהחיים בה הם בכלל לא פשוטים, אני עכשיו נוגע בחיים של המדינה כמדינה, אנחנו מוקפים באויבים, המדינה שלנו היא מדינה צבאית, שהצבא הוא הדבר המרכזי בה, כי הוא שומר על קיומה, ועוד כהנה וכהנה דברים שאנחנו לא נוגעים בחיי היום יום, כי הם מדברים כדורסל. אז אני חושב שהמצב של הכדורסל היום הוא מצב טוב, נזכיר גם שהקבוצות מייצגות את הכדורסל הישראלי באירופה באופן רציף, ויש הרבה קבוצות שמשחקות באירופה, אז אני חושב שהמצב הוא טוב של הכדורסל בישראל, כמובן שאנחנו תמיד נשאף ליותר, ונשאף שהשחקנים הישראלים הם אלה שיובילו את הקבוצות, אבל זה לא תמיד מה שרוצים, זה מה שיהיה.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
לא, קודם כל מי ש אני אספר קצת, אני חושב שמה שאני אספר, מי שמכיר אותי או מי שקצת קרא וקצת שמע, אז הוא יודע. אני חושב שאני, מעבר לזה שהייתי שחקן ואני מאמן היום, אז בעצם כל הבית שלנו כמשפחה סובב סביב כדורסל, כי אני נשוי לבת של ברי לייבוביץ', שהיה שחקן אגדי בהפועל תל אביב, וייצג את נבחרת ישראל בכבוד, והגיע איתה למקום שני באליפות אירופה, הישג שאני מסופק אם אנחנו אי פעם נצליח לשחזר, וגם הבן שלי הוא שחקן כדורסל, הוא כבר הגיע להגיד שמתחילות נבחרות ישראל, אז כל הבית שלנו ככה סובב סביב כדורסל, אני לא יודע אם חידשתי למישהו, אבל זה ככה קצת על החיים האישיים שלי.
יפה מאוד, ועכשיו שאלות חברי קהילת ספורטס רבי, נתנו ככה אפשרות בקבוצת הוואטסאפ של חברי הקהילה של האתר, ולשאול אותך שאלות, וקיבלנו כמה, אז אחת מהן היא האם אתה תחזור לאמן קבוצות, ענית על זה, אחת נוספת, מתי התחלת לשחק כדורסל, גם ענית על זה, אבל באותה שאלה, ואיך הרגשת במשחק הראשון שלך בתור שחקן, אז ספר קצת על זה.
טוב, השאלה פה היא לא ממש ברורה, המשחק הראשון שלי בתור שחקן מן הסתם היה שהייתי ילד צעיר מאוד בכיתה A בקצל, ששם אני חושב שלא הבנתי באמת איפה אני נמצא, אז אני לא זוכר אם הייתי טוב או לא טוב, אבל הכישרון שלי היה שהייתי ילד היה ממוצע, לא הייתי איזשהו עילוי, באמת הצלחתי למקסם את היכולות שלי ולעשות קריירה יפה, אני חושב, בליגת העל, אבל בכיתה A זה לא הייתי איזשהו עילוי, ואם אני מתייחס למשחק הראשון שלי בבוגרים, אז השחקתי בהפועל גליל עליון, והייתי ילד בן 16 שדייוויד בלאט העלה לבוגרים בסוף שנה, כי היו שני שחקנים שהתגייסו, והוא נתן לי איזה 11 שניות ועליתי, היה לי אפשרות לבוא לקבל את הכדור וברחתי ממנו, כי לא ידעתי מה לעשות איתו, אבל המשחק הראשון שלי האמיתי בבוגרים, היה שהייתי בן 18, ושחקתי תחת ארז אדלשטיין ועליתי, והיה לי איזה מנטור שם, שקראו לו ליאור ארדיטי, והוא היה אז בן 32, והוא היה מוביל. דרך אגב, מליאור למדתי הרבה דברים על מה זה להיות חבר לקבוצה, ואיך צריך להניג, אבל עליתי אז, והייתי כל כך בלחץ לזרוק, שיחקתי מול המשפחה שלי, ומול כל הקהל בגליל עליון, ועליתי וזרקתי שתי זריקות מהקו הצהוב. ואז שירדנו לחדר הלבשה, ניצחנו ב-20 פרש, שירדנו לחדר הלבשה, אז ארז אלשטיין אמר מול כולם, אומר שתדע לך שאתה זרקת את הזריקות ואנחנו שמחים, אבל זה לא הדרך הנכונה לשחק כדורסל, ואני חושב שאני לקחתי את זה למקום הנכון, ואמרתי אוקיי, אולי זה באמת לא הדרך, וזה מילים שעד היום חרוטות לי בראש, שארז אמר לי, ואני חושב שאם יש מישהו שמאמן אומר לו משהו, והוא לומד ממנו ולא לוקח את זה לפן הרגשי השלילי, אז זה מה שזכור לי מהמשחק האמיתי הראשון שלי בקבוצת בוגרים.
וואו, אז הגענו באמת עכשיו לפינת סיפור, והיו לך הרבה סיפורים בפרק הזה, כולל עכשיו. האם יש סיפור נוסף מיוחד שתרצה לספר מהשנים בכדורסל?
אני מאוד מאוד אוהב סיפורים על עבודה קשה, ולאו דווקא את הסיפורים המצחיקים, תמיד יש סיפורים מצחיקים וחווייתיים שאתה חווה בתור שחקן, אם זה הצלחות ואם זה משברים ואם זה כעסים, אבל אני מאוד אוהב את השחקנים שעובדים קשה ולוקחים את הכדורסל הכי רחוק שהם יכולים, והסיפור שלי הוא עליי, שאני בן 18, בעצם לא עליי אלא על שחקן אחר, על השחקן שקראו לו רימס קורקנס. רימס קורקנס הגיע, היה קפטן סיטון הול במכללה בארצות הברית, וארז אלשטיין הצליח להביא אותו להפועל גליל עליון. אחרי זה הוא גם היה שחקן העונה פה, ונבחר או לחמישיית העונה, ועשה באמת, אחרי זה אני אקדים את המאוחר ויגיד שהוא עשה אחרי זה קריירה מפוארת בריאל מדריד ובסיינה, הוא היה שחקן בסופו של דבר של מיליון דולר לשנה, אבל כשהוא הגיע לפועל גליל עליון, כל מה שהיה לו בראש, הוא יצא מקולג' זה לעבוד קשה, והוא היה בחור ליטאי מאוד מאוד חזק ואטלט, ואנחנו היינו משחק באירופה, ונחתנו בקזן, והיה מינוס 35 מעלות, ונחתנו בשעה מאוחרת, והאימון ערב בוטל, ולא ארז אלשטיין ביטל את האימון, אז רימס אסף את כל השחקנים, ואמר להם, חבר'ה, תקשיבו, מחר יש משחק, אנחנו לא יכולים לא לעשות אימון, אז כולכם תבואו ללובי של, של המלון עם בגדי ספורט, היה 10 בלילה, ואנחנו לא הבנו, ואמרת, תתלבשו חם, תבואו עם מעילים וקובע את צמר, ואנחנו לא הבנו מה הוא רוצה, חזרנו ממסע, לא חזרנו, יצאנו למסע בשלוש בבוקר מישראל, והגענו ב-10 בלילה לרוסיה, הכרה הקפואה, ויצאנו ואמר, אוקיי, עכשיו עושים מתיחות, ואז אמרנו, אוקיי, אימון מתיחות, נעשה 20 דקות, ונלך לישון, וסיימנו את המתיחות, אמר, אוקיי, יאללה חבר'ה, יוצאים לריצה, אמרתי לו, אני אז בן 18, אמר לו, אמרתי לו, איזה ריצה, מינוס 30 מעלות בחוץ, אמר, כולם יוצאים לריצה, ומי שלא יוצא לריצה, הוא לא חלק מהקבוצה. ויצרנו 12 חבר'ה, קבוצה שבסופו של דבר עשתה חצי גמר גביע וחצי גמר פלייאוף, עם חבורה של ילדים צעירים, שהוביל אותה יואב ספרז, אבל הרצון שלו למצוינות, והדבר הזה שהכדורסל הוא הכל, ועושים הכל בשבילו ובשביל להצטיין, וצריך לעבוד קשה ולא לרחם ולדחוף לקצה, זה סיפור שהולך איתי עד היום, ואני תמיד נותן אותו כדוגמה, ויצאנו ורצנו, והיה מינוס 30 בחוץ, ורצנו חצי שעה, קבוצת כדורסל משוגעת, ב-10 בלילה, עזרנו למלון, ואז כבר ידעת שיש בקבוצה הזאת משהו מיוחד מאוד מאוד מאוד.
וואו, יופי של סיפור, ובאמת דרך מדהימה לסיים את הפרק הזה. אז קודם כל אני רוצה להודות לך יהוא שהתארחת, ועל כל הזמן היה באמת פרק מרתק שבו נגענו בכל כך הרבה נושאים בקריירה שלך, בנועם יעקב ובן שרף, משהו שרציתי לעשות הרבה מאוד זמן, וגם בסיפורים מיוחדים ובעוד ועוד דברים, ואני גם רוצה בהזדמנות זאת להודות לכל מי שהזין לנו, מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, להמשיך להתעדכן באתר ספורטס רבי ולהוריד את אפליקציית ספורטס רבי אם עוד לא עשיתם את זה, ולהמשיך להאזין לפודקאסט. אז שוב, תודה רבה לך יאו, תודה רבה לכל מי שהזין, ונתראה בפעמים הבאות.